אנחנו בדף ל"ה באמצע סוגיית המרגלים. ארץ אוכלת יושביה היא. דרש רב ואמר הקדוש ברוך הוא, אני חשבתיה לטובה והם חשבו לרעה. אני חשבתיה לטובה, כל איך דמרתו, כל מקום שהמרגלים הגיעו, מת חשיבה דידו, מת איזה אדם חשוב שם. כי איך ידנית רדו, כדי שיהיה שם, כולם יהיו עסוקים בהלוויה, ולא ישאלו יותר מדי שאלות. לא ישאלו אבת ראיו. איכא דאמרי איוב, שהיה גדול הדור, צדיק הדור, נפטר גם כן, נח נפשי. והטרידו כולי עלמא בהספדה, כולם עשו הספדים לו. הם חשבו, פירשו את כל זה לרעה. זה ארץ, אוכלת יושביה. והיא בינינו כחגבים. אמר המשרשי, המרגלים היו שקרנים. מי שלמה בני בינינו כחגבים? זה שאתה מרגשתם כחגבים, בסדר, לחייה. אלא וכן היינו בעיניהם, איך אתה יודע מה המרגלים שחשבו עליך, מנעבו ידי? זה גמרא, זה לא הוכחה, אפשר לומר שהם באמת שמעו את זה. אבו מברי, אבילי, תותי, ארזי, אבו מברי, הם היו, עבדו שם, עברו שם הגויים הכנענים, וכי חזינו, כשראו אותם המרגלים, טיפסו על הארזים. סליקו ויותו ובילני, מיד ישבו וטיפסו על האילנות מרוב פחד, ושם עד כמר הם שמעו את הכנענים אומרים, כחזינה אין שדדם ולקמצה, אנחנו רואים אנשים שדברים לחגבים באילנות. והטיסה כל העדה והקנות כולם בהבקו, אמר רב אמר בחנן, אותו היום היה התשעה באב, אמר הקדוש ברוך הוא, הם בחרו בחייה של חינם, אני אקבע להם בחייה לדורות, ואמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, תהי כבוד השם נראה בו אל מועד, אמר רבי חייא ברבא מלמד שנטלו אבנים וזרקו כלפי מעלה, הכל כלפי שמיים, כבוד השם. וימותו אנשים מוצאי דיבת הארץ רעה במגפה. אמר רבי שמעון לקיש, מתו מיתה משונה. אמר רבי חנינא פפא, דרש רבי שלא איש כפר תמרתא מלמד שנשתרבב לשונם, כיוון שהם חטאו בלשון הרע, ונפל על טיבורם, והיו תולעים יוצאות מלשונם ונכנסות בטיבורם ומטיבורם ללשונם. ואחר בר יצחק אמר, בהשכרה מת. השכרה באה על לשון הרע, אומרת הגמרא בשבת. אנחנו חוזרים חזרה לנושא העיקרי, שהוא חציית הירדן ומעמד הר גריזים והר עיבל. עלה האחרון של ישראל מן הירדן, חזרו המים למקומם, שנאמר ויהי בעלות הכהנים נושא ארון ברית השם מתוך הירדן, לתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה, וישובו מי הירדן למקומם, וילכו כתמול של שום על כל גדותיו. אז המים חזרו למקומם, והכהנים נשארו בגדה המזרחית, וכל עם ישראל עברו לגדה המערבית. נמצא ארון ונושאיו והכהנים מצד אחד, וישראל מצד אחר. וקרה נס גדול,
מה? הם עלו בצד מזרח,
כן, עלו אחורה. ככה חז"ל מסבירים. הרד"ק באמת שואל, למה אתם צריכים להסביר ככה? אבל חז"ל אומרים ככה, שהם עמדו בצד המזרחי, זה כאילו הצד המזרחי של הירדן, כל העם עברו, סיימו לעבור, הם הלכו, עשו צעד אחורה, הירדן חזר לזרום. עכשיו הכהנים נמצאים פה עם הארון, כל עם ישראל נמצאים פה. אז מה קרה? קרה נס, הארון הרים אותם, כמו מסוק. והוריד אותם את הכהנים בצד השני. נשא אהרון את נושאיו ועבר, שנאמר ויהי כאשר תם כל העם לעבור, ויעבור אהרון השם והכהנים לפני העם. ועל הדבר הזה נענש עוזה. בזמן שדוד העלה את אהרון ברית השם לירושלים, ויבואו עד גורן קידון, וישלח עוזה את ידו לאחוז את אהרון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עוזה, נושאיו נשא, אהרון אפילו נשא את נושאיו, אז את עצמו הוא לא יכול לקחת, לא כל שכן. לכן ואיחר אף השם בעוזה והיכר שם על השל. רבי יוחנן ורבי אלעזר חד אמר על עסקי שלו, על עסקי שלו, על מה שהוא עשה, שהוא החזיק בשגגה בארון, וחד אמר שעשה צרכה בפניו, הוא התנהג בצורה לא מכובדת מול הארון. והיה מות שם עם ארון האלוקים. אמר רבי יוחנן, עוזה בא לעולם הבא. שנאמר, עם ארון האלוקים. מה ארון האלוקים לעולם קיים? לא קרה לו שום דבר, הגויים לא הצליחו לגעת בארון האלוקים. אף עוזה זכה להיות קיים לעולם הבא. ואיחר לדוד על אשר פרץ השם פרץ בעוזה. מה זה ואיחר? אמר בלעזר, נשתנו פניו כחררה, יהיו לו פנים שחורות, עצובות. אלא מעתה הכל כתוב וכתוב ואיחר רח אינמי, הגמרא אתה מכתיב אף, פה כתוב ואיחר, בעצם בדרך כלל כתוב ואיחר אף, הכוונה כעס, פה כתוב בלי אף, לא כתוב ואיחר אף, כתוב ואיחר לדוד, ולכן הכוונה שהפנים שלו נהיו שחורות. טוב, דרש רב, מפני מה נענש דוד שקרא את הסיפור הזה עם עוזה? מפני שקרא לדברי תורה זמירות, ולא בסדר לקרוא לתורה זמירות, שנאמר בתהילים קי"ט, זמירות היו לי חוקך בבית מגוריי. אמר לקדוש ברוך הוא, דברי תורה זה לא זמירות, דברי תורה זה יתעייף עיניך בו בינינו. אם אתה רגע אחד נרדם ולא לומד, אז אתה מפסיד את זה בהסך הדעת. זאת אומרת, זה נושא שצריך כל הזמן לעבוד עליו קשה, ואתה קורא אותו זמירות, הרי לי מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו. כולם יודעים לבני קאט לא נתן, כי עבודת הקודש שלהם בכתף איסאו, הם לא קיבלו עגלות, הם סוחבים את הכלים על הכתף. ובא דוד וטועה בטעות כל כך קטנה, כל כך פשוטה, ולוקח את הארון על העגלה. דוד קרא לתורה זמירות, זאת אומרת שהוא לא מספיק הדגיש את העמל. בוודאי שזה בא מרצון טוב אצל דוד, הוא היה מלא אהבה ושמחה בתורה. אבל היה פה צעד שהוא לא הדגיש את העמל. מה זה העמל? זה לסחוב על הכתף. אז אתה, הכל זורם. טוב, אז זה כאילו אתה שם את התורה בעגלה בעצם. אז זה המשמעות של מה שאמרת. אז לכן זה הטעות, היא לא סתם טעות, זה טעות שכאילו מבטאת את, את האמירה שזה זמירות.
כתוב
במקום
אחר,
וכשחיובי,
לא
שאומרים, נעים
זמירות ישראל,
כתוב
מזמור לדוד.
זמירות זה מעולה. אבל זה כשעושים זמירות. כשעושים זמירות, עושים זמירות. אבל כשלומדים תורה, אז זה לא זמירות, זה יש אחריות, זה עמל, זה עבודה קשה. ויחמן אנשי בית שמש, זה סוגיה נוספת, כשהארון עלה פעם אחרת מהפלישתים, אז אנשי בית שמש גם לא כיבדו מספיק את הארון, והארון ניקה אותם. למה? כי ראו בארון. בגלל שהם ראו, ניקה אותם אלוקים. רבי אמר בלעזר אחד אמר, קוצרים ומשתחווים היו. זאת אומרת, הם לא הפסיקו את המלאכה. הם היו באמצע הקציר, הארון עבר, עשו לו ככה שלום, המשיכו לעבוד. זה לא היה מספיק התרגשות שהארון הגיע. אחד אמר, מי לנם אמרו? הם גם היה להם טענות. על הארון. מה הם אמרו לארון? מן אמרך לאמרת. מי עצבן אותך? למה אתה לא הסתדרת לבד? ארון הברית נפל בשבי הפלישתים, והיה שם תקופה ארוכה, 7 חודשים. למה אתה, איך הגעת? למה הלכת? למה חזרת? דיברו איתו כאילו מדברים עם מישהו שפתאום, לא יודע, לא מתנהג באחריות.
אבל אני אפשר להגיד שהם פשוט באמת ראו אותו, אולי בחוסה, ואסור לראות את הארון.
אבל חז"ל רוצים פה להסביר שזה היה יותר פגיעה. ויח בעם 70 איש ו-50,000 איש. רבי אבב רלעזר אחד אמר 70 איש הוקו, כל אחד ואחד שקול כ-50,000 אנשים חשובים. אחד אמר מתו 50,000 איש, כל אחד ואחד שקול כ-70 סנהדרין. חוזרים חזרה לדוד שמעלה את ארון ברית השם לירושלים. כל שצעדו נושא ארון השם עם דוד לירושלים, כל 6 צעדים בנו מזבח והקריבו שור ומרי. מצד שני כתוב שדוד הקריב 7 פרים ו-7 אלים. אז יש פה סתירה בין שמואל לבין דברי הימים. בספר שמואל כתוב שור ומרי, בספר דברי הימים כתוב 7 פרים ו-7 אלים. מיישב רפפה בר שמואל, על כל פסיעה ופסיעה, כל פסיעה, הקריבו קורמן, שור עומרי. וכשעברו 6 פסיעות, 7 פרים ו-7 אלים. יוצא, אומר רבי רב חיסדה, שעכשיו יוצא שכל המסלול שלהם היה מזבחות ללא הפסקה. מילאת את כל ארץ ישראל בבמות, במזבחות, קצת מוזר. אלא מהמחיז על כל שש ושש פסיעות הקריבו שור עומרי. על כל שישה סדרים של שש פסיעות, זאת אומרת שש כפול שש, אז הקריבו שבעה פרים ושבעה אלים, ועדיין זה באמת מאוד מאוד רציני, המון המון מזבחות. כתוב שאיפה טעה עוזה, כשהארון הגיע למקום שנקרא גורם קידון. ככה כתוב בספר דברי הימים. ואילו בספר שמואל כתוב עד גורן נכון. זה עוד סתירה בין שמואל לדברי הימים, האם זה מקום שקראו לו קידון או נכון. אמר ביוחנן, בהתחלה קידון ובסוף נכון. בהתחלה אהרון היה כמו קידון, הרג את עוזה, ואז אחרי שעשו תיקון ותשובה, הגיע מקום אל מקומו ליחס הנכון, סחבו את אהרון, תקנו את זה, סחבו את אהרון על הכתפיים. נמצאת אומר, אנחנו חוזרים חזרה לסוגיית חציית הירדן. חציית הירדן, אם כן, השתלבו בה שלוש לקיחות של אבנים, שלוש לקיחות אבנים שונות. באחד, עוד לפני חציית הירדן, משה בארץ מואב הקים אבנים, כמו שכתוב, בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה בארץ התורה הזאת, ולאן אומר וכתבת על כל דברי התורה הזאת בער היטב, כמו שכשמכניסים, כשבנו אבנים בארץ ישראל, בער היטב הכוונה על אבנים, כך גם משה, בער היטב זה היה על אבנים. אז זה לפני הכניסה לארץ, דבר ראשון משה הקים אבנים גדולות וכתב עליהם את התורה בער היטב. זה מפעל אחד, מפעל אבנים של משה. אחר כך הקים יהושע אבנים בתוך הירדן עצמו, כמו שכתוב, 12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן. מפעל שלישי, לקחו אבנים מהירדן והקימו אותם בגלגל. שנאמר, ואת 12 אבנים האלה שלקחו מן הירדן, לקחו אותם והקים אותם יהושע בגלגל. טוב, תנו רבנן. רבי, כיצד כתבו ישראל את התורה? כתוב שעל האבנים האלו, צריך לכתוב את התורה.
משה פעם
ראשונה. משה, יהושע בתוך הירדן ויהושע בגלגל. לא סתם.
אז מה זה בערבה?
אחר כך את האבנים של הגלגל לקחו לערבה. לא, כן. לא, בערבה זה היה מזבח. סליחה, בערבה זה היה מזבח. פה זה אבנים שהם לא מזבח.
וכתבת
להם
את כל
דבר
התורה הזאת,
עד
בירדן.
כן. משה עשה את זה. איך כתבו? רבי יהודה אומר, על גבי אבנים כתבו. על האבנים כתבו, רש"י מסביר, היה במזבח בהר עיבל כתבו את האבנים, שנאמר וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת, ואחר כך סדו אותם בסיד. אמר לו רבי שמעון, לדבריך איך למדו אומות העולם של אותו זמן תורה? הרי אתה אומר שלא לא כתבו את זה ב-70 לשון, אז מה אתה רוצה מהגויים? אמר לו, בינה יתרה נתן להם הקדוש ברוך הוא, שיגרו נותרים שלהם, סופרים, קלפו את הסיד, והסיעו, עשו העתקה, ותרגמו את התורה לשפות שלהם. והדבר זה נתחתם גזר דינן לבאר שחת, כי אם היו אמורים ללמוד תורה, היה להם את התנאים ולא למדו. רבי שמעון אומר לו, על גבי סיד כתבו, וכתבו להם למטה, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות, ככל החוקים, ככל תואבותם. זאת אומרת, בסוף הדף הם כתבו לאומות שמחוץ למדינה, לכנען, תיזהרו, אל תתקלקלו מהכנענים, תנסו להיות אחרים, ואנחנו מצפים לכם לשמור על קומה רוחנית גבוהה. על המטה שאם היו חוזרים בתשובה, אם היו מבינים את זה, היו מקבלים אותה. אמר רבי בר שילא, מה איתם עד רבי שמעון, שסובר שזה נכתב על גבי הסיד, תכתיב, היו עמים משרפות סיד, על עסקי סיד. הנביא אומר בספר ישעיהו, שהעמים, הקדוש ברוך הוא יבוא איתם דין קשה, משרפות סיד. מה זה משרפות סיד? יש להם טענה בגלל אותו סיד, בגלל אותו תורה שהם לא לקחו ולא למדו אותה ברצינות. רבי יהודה אומר כיסיד, מה הסיד אין לו תקנה אל השריפה, אף אותם קוטים, הכוונה הגויים, שלא קיבלו את התורה, אין לו תקנה אל השריפה.
המטרה של האבנים האלה שהקים זה למען ישאלו בניכם, שאומרו במפורש שישוע אומר שאם הילדים ישאלו, אז
אתם יצטרו... אבל אנחנו מדברים עכשיו על האבנים של המזבח בהריבל. יש את האבנים שהקים בגלגל זכר לזה, ויש אבנים, את המזבח, ועל המזבח כתבו את התורה ב-70 לשון.
מה זאת אומרת, תכתוב כבר גם לגויים?
יש מחלוקת האם זה עשרת הדיברות, האם זה כל התורה כולה, כמה דעות בזה. זה תראה בתוספות, תוספות מביא שזה יש ויכוח בתוספתא, האם כתבו את זה על גבי אבני המזבח או על גבי האבנים של הגלגל. תוספות מביא את הדעות השונות מהתוספתא. יכלו ללמוד ולא למדו, יכלו לקחת דברים ולא לקחו. רבי יהודה סבר כיסיד, כן זה ראינו. כמה נזלה תניה כתוב ושבית השוויו לרבות כנענים שבחוץ לארץ, שאם חוזרים בתשובה מקבלים אותם. אם יהיה גוי שיקבל יפת תואר שתחזור בתשובה תרצה להתגייר, נקבל אותם. זה מתאים לרבי שמעון שהוא טוען שיש פה פתיחות שמי שיקבל, את התורה, אנחנו לא נחיל עליו, לא תחיה כל בית שבת. בואו ראה כמה ניסים נעשו באותו יום שעברו את הירדן. באו להגרזים, להר עיבל, יותר מ-60 מיל. המרחק מהירדן עד הגרזים והר עיבל זה 60 מיל. 60, בערך 60 קילומטר. אין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם, אף אחד לא הצליח לעמוד מולם. כל מי שניסה לעמוד בפניהם מיד נתרז, מיד היה לו כאבי בטן מטורפים והוא התפרק.
אבל רבי שמעון לא אומר כנענים ולא
כנענים מערבים? תלוי אם חוזרים בתשובה. את אימתי אשלח לפניך ועמותי את כל העם אשר תבוא בהם. הוא אומר, תיפול למטה ופחד, עד יבוא עמך השם, זו ביאה ראשונה, עד יבוא עמך השם, זו קנית, זו ביאה שנייה בימי עזרה. זאת אומרת, שהיו רואים ישראל, לעשות להם נס בביאה שנייה, כמו ביאה ראשונה. אלא שגרם החטא. היה להם חטא, מה החטא? חטא של בית ראשון, החטאים החמורים, והם לא זכו לזה. טוב, כל זה בני ישראל, באותו יום שחוצים את הירדן, עושים מסע מזורז, של מעל 60 קילומטר במהירות עצומה, והגויים מנסים לעצור, לא מצליחים. כל גוי שמנסה לעמוד, נשתפים. מגיעים להר גריזים והר עיבל, הביאו את האבנים, בנו מזבח, סדו אותו בסיד, כתבו עליהם את כל דברי התורה ב-70 לשון, שגם זה לדעת הרמב"ן סוג של נס. לכתוב את כל התורה כולה ב-70 לשון על אבנים, איך בדיוק זה קורה, מה עושים שם, הרמב"ן אומר גם זה סוג של נס. באר היטב, אלו עולות. מה? לא, סתם, זה לא כתוב, אבל בסדר. הרמב"ן אומר, אופציה שהיו אבנים אדירות, שהיה שם לא יודע, זה מניין אדיר לבנות, לכתוב עליו 70 לשון. אלו עולות, אלו שלמים, אכלו, שתו, סמכו, ברכו, בברכה את הגריזים, כללו את הכללה של הר עיבל, קיפלו את האבנים, קיפלו, קילפו צריך להיות, ובאו ולנו בגלגל, שנאמר ועברתם אותם עמכם ונחתם אותם במלון. יכול בכל מלון, אתם עוד אשר תלינו בו הלילה. תיב את כתר עשרים אליהם אשר לקחו וכו'. אז יוצא שהם בנו את המזבח, כתבו עליו את התורה, ואחר כך הביאו את האבנים חזרה, את אותם אבנים לגלגל, והקימו את זה מחדש, ושם אני מבין שגם התורה נכתבה מחדש, לכאורה, כדי שהגויים יוכלו לבוא ולקרוא. אז באמת לא ברור למה הם קילפו. מה הם אומרים?
אם
הם קילפו,
אז
הגויים
אחר כך, כמו שראינו קודם,
מה הוא אומר שם על זה? למה הם קילפו?
משום שנקראת הסימן זה לשעת עמידת האבנים בהר גריזים.
ואחר כך? מי
שלקחו למלון בגריזה, טוב היה שתהיינה בלוסית, כדי שיהיה ניכר לבני נחל. אז ניתן היה לשמש
זיכרון לנס. ומה עם הגויים שאמורים ללמוד תורה? פעם היה לי חומר עכשיו, אין לי יש. לא, אין לי עכשיו. צריך לומר כמו שהגמרא אומרת לפני כן, שהקדוש ברוך הוא שלח למעמד הר גריזים ועל גויים, שיגרו נוטרים שלהם באותו זמן, באותו זמן של המזבח. נשאר אותיות. תנא צירה לא עברה עמהם ולא ואקתיב ושלחתי את הצירה לפניך, משמע לקיש על שפת הירדן עמדה וזרקה בהם מרה וסימתה את עיניהם מלמעלה וסירסתן מלמטה. שמע לקיש, שמעתי את האמורים פניהם אשר גובה הרזים גובה וכסוב וכעלונים ואשמיד פריו ממעל ושראשם מתחת. רפאפ אמר שתי צרות היו, אחד עד משה ואחד עד יהושע. משה, היא הייתה צמודה למשה, לא עברה את הירדן. משה לא עובר, גם היא לא עוברת. יהושע, היא עברה את הירדן יחד איתם. שישה שבטים עלו להר גריזים, ושישה שבטים עלו להר עיבל. הפסוק אומר, בפרשת, בספר יהושע, אז כתוב, חציו, אל מול הר גריזים וחציו אל מול הר עיבל. זה בספר יהושע. מה זה והחציו? מה זה והחציו? אמריו כהנה, כדרך שחלוקים כאן, כך חלוקים באבני האפוד. זאת אומרת שחלוקת השבטים, הר גריזים והר עיבל, הייתה בדיוק כמו חלוקה שהיה פה שתי אבנים פה לכהן, שישה משמותם, שישה משמותם. כן, כתוב, אותם חציים, כן, אותם חלוקים, אותם חילוקים שהיה שם, בדיוק אותו דבר גם פה. מי טבעי, שתי אבנים טובות היו לכהן הגדול לכתפה, ואחת מכאן ואחת מכאן, שמות 12 שבטים, כתוב עליהם שישה על אבן זו, ושישה על אבן זו, שנאמר, שם שמותר לבן לאחד וכו'. ועל השנייה כתוב כתולדותם, השישה האחרונים היו כתולדותם, זאת אומרת, גד ואשר, יששכר, זבולון, יוסף ובנימין, ושישה הראשונים, לא כתולדותם, יהודה, ראובן, שמעון, לוי, דן ונפתלי. מפני שיהודה מוקדם מצד בלידה והביא אותו, כן, הוא מוקדם ברשימה, למרות שבלידה הוא מאוחר יותר. 50 אותיות היו, סך הכל, 25 בצד הזה ו-25 בצד הזה, על אבן זאת. רבי חנן גמליאל אומר, לא כדרך שחלוקים בחומש הפקודים, חלוקים באבני האפוד. החלוקה היא לא כמו לפי ספר במדבר, ששם באמת יהודה בראש, אלא כדרך חלוקים בחומש שני, בתחילת פרשת שמות, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, ובן אחת, ובן השנייה, בנימין, דן, נפתלי, גד, אשר ויוסף. בני לאה כסדרן, בני רחל, אחד מכאן ואחד מכאן, ובני שפחות באמצע. אלא מה אני מקיים כתולדותם? כי שמותם שקרא להם אבי ולא כשמות שקרא להם משה. כלומר, ראובן ולא ראובני, שמעון ולא שמעוני, דן ולא עדני, גד ולא עדני. בכל אופן, ודאי שכל זה לא מסתדר עם הפסוקים. כי בפסוקים כתוב במפורש איזה שבטים על הר גריזים, ואיזה הר עיבל. על הר גריזים, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין, ועל הר עיבל, ראובן, גד, אשר, זבולון, דן, נפתלי. זה ודאי לא לפי אבני החושן, זה לא אותם, זה לא מחולק אותו דבר. טיובתא דרב כהנא טיובתא. אין, הברייתא הזו, המימרא של רב כהנא צריך למחוק אותה. לא היה, זה לא היה מתואם. השבטים איך שהם היו על אבני שוהם, ואיך שהם היו בהר גריזים הר עיבל, לא אותה חלוקה. אז למה כתוב והחציו? כאילו אותו חצי ידוע, מה זה החציו? כאן החציו של מול הר גריזים, מרובה מחציו של הר עיבל. היה קצת יותר, וזה נקרא החציו. למה? מפני שלוי למטה. זאת הגמרא דרומה, מפני שלוי למטה, בצרילו. הורדת שבט אחד מהר גריזים, אחי כמר. אף על פי שלוי למטה, ולכאורה זה אומר שהם עכשיו רק חמישה שבטים על הר גריזים, בני יוסף עמהם, ויוסף שווה שתיים ויותר משבטים. כמו שכתוב, בני יוסף באים אל יהושע, אחרי כיבוש הארץ, וידברו יוסף בני יהושע לומר, מדוע נתת לי נחלה, גורל אחד חבל אחד, נתת לי חלקה אחת, ואני עם רב, שבט יוסף, אנחנו רואים כמה הוא קיבל, הוא קיבל שלוש נחלות, הוא קיבל פה את אפרים ואת מנשה, ועוד חצי מנשה בגולן, הם היו שבט ענק, מבחינה מספרית. אומר יהושע, עם רב אתה, קדימה, לך ליער, ליער אפרים, ותתחילו לעשות. לזה הפשט. בדרש, אומרת הגמרא, אמר להם, לכו ואחבו עצמכם ביערים, שלא תשלוט בכם עין הרע. אמרו לו, אנחנו זר עד יוסף, לא שלת בו, אין לבי שאין ללשון הרע, עין הרע לא שולטת בנו, כמו שכתוב, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אמר רבי אבא, תקרי עלי עין, אלא עולי עין. ובאזי בחלין אמר, מאחר ודיעו לו בקרב הארץ, מה לגים שבעיר המים נכנסים אליהם ואין עין הרע שולטת בהם, אף זרוע של יוסף, אין עין הרע שולטת בהם. אז אם כן, כיוון שיוסף היה לו כמות עצומה של שבטים, של בנים, אז הר גריזים בסוף היו יותר אנשים מאשר על הר עיבל, בזכות יוסף. היות והגענו ליוסף, עכשיו יהיה לנו עמוד אפילו יותר, כמעט דף על יוסף, ואז אנחנו נגיע לכללות ולברכות עצמם. בהצלחה, הצעות טובות.